ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה, דף סמך ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד. אנחנו רואים באמצע שורה צורת בית וגם מספר 2, סימן שהתחלנו לסמן סדרה כבר בשיעור הקודם, וכרגיל מומלץ תמיד להיות בעניינים לפני שיעור נוכחי בזה שמקרים את השיעור הקודם. ושם הסברנו שיש סדרה של שאלות שמתעוררים בתוך קבוצה של רבנים מכובדים, והשאלה שמעלים יקבל מענה מרב נחמן שמסומן בפס כפול. אז לגלות מי הם, אז אפשר לפנות חזרה לסמ"ג עמוד ב' לקראת סוף העמוד ולראות את השמות של הרבנים. כאן הגמרא פותחת בשאלה שנייה שמתעורר ביניהם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו: גוי שמוכר עבודה זרה, דמיהם מה הן בהנאה? כמובן, בתקווה שהשומעים, מי ששומע זה לא פעם ראשונה ששומעים, ובפרט במסכת עבודה זרה, ואם במקרה יש מישהו שכזה, אז רק לדעת שמה שמקבלים תמורת עבודה זרה אסור. זה כמובן לגבי יהודי ישראל שמוכר פסל, איזו אליל. הפסוק אומר והיית חרם כמוהו, ולומדים מזה כל מה שתמאה ממנו הוא חרם. הוא חרם זה לשון של איסור. אז זה נכון לגבי ישראל. מה הדין אם גוי מוכר את הפסל שלו? מה דין הכספים שהוא מקבל תמורתן? נפקא מינה, אם בהמשך הגוי מעביר הכספים אלו ליהודי, האם הם כספים אסורים או לא? הגמרא, הדו, יתבי וכמה בעל אותם רבנים חוזרים לשבת ביחד, והשאלה הזאת מתעורר. דמי עבודה כוכבים, ביד עובד כוכבים מהו? מה זה דמי עבודה כוכבים? זה הדמים, הכסף שאדם מקבל תמורת מחירת עבודה זרה. עכשיו, הכסף הזה ביד העובד כוכבים, מה הדין של אותם כספים? מי תופסת דמיה ביד עובד כוכבים או לא? האם האיסור עבודה זרה תופס את הכסף? כמו שתיארנו מקודם, שאצל ישראל כן, זה כן תופס את דמיו. האם פה גם כן אצל הגוי? אמר להו רב נחמן, מסתברא דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרים. וכאן המעוינים שאתם רואים בצד, תחת הכותרת מבנה, אנחנו כותבים ניסיונות להוכיח דדמי מותר בהנאה. יש לנו מעוין אחד פה והוא בהמשך. אז הניסיון הראשון, מדהנאו דעתו לקמי דרבה ברבוע. מה זה הנאו? אנשים שרצו להתגייר. אז מאלו שרצו להתגייר, באו לרבה, אמר לו, אמר להם עצה טובה, זילו זווינו כל מה דעית לכו ותו יתגיירו, תלכו תמכרו כל מה שיש לכם, וזה יכלול פסלים ועוד אולי עוד דברים אסורים, ואחר כך תתגיירו. מי טיימה? ואגב, מה זה תו אתגר? אחר כך תבוא ותתגיירו, והכסף שיהיה לכם ברשותכם יהיה מותר. מי טיימה? לאו משום דקוספר דמי עבודה כוכבים ביד עובד כוכבים מותרים. כאילו, אם הם ימתינו לעשות את הפעולה הזאת אחרי שהם יתגיירו, אחרי גירות הם יהודים, אז לא יכולים למכור הפסלים ולהתיר את הכספים שיקבלו תמורתן. אז כאן, מכאן רואים שדמי עבודה כוכבים בידי עובד כוכבים מותר. הגמרא דוחה ודילמה שני אתם, מהמקרה הזה עם רבא בר אבוה ואותם אנשים שבאו לגייר, זה שונה. דכיוון דדעתי לגיורי, מאחר שהיה בראש שלהם להתגייר, ודאי בטלה. הם ביטלו את הפסלים מאיסורם בעודם גויים, וגוי יכול לבטל עבודה זרה, הוא הופך להיות דבר מותר, אז הם מכרו דברים מותרים. אז אין מכאן שום הוכחה שדמי עבודת כוכבים בידי עוברים הוא מותר, כי לא מדובר פה בדמי עבודת כוכבים, מאחר שהם ביטלו אותו לפני מכירתם, הם מכרו דברים מותרים. אלא מאחה. נביא סיוע לרב נחמן מהמקור הבא. ישראל שהיה נושא בעובד כוכבים מנה, היה חוב מהגוי ליהודי, הגוי הזה היה צריך לשלם חוב ליהודי, מנה 100 שקל, ומחר עבודת כוכבים והביא לו, יאי נסך והביא לו, מותר. כדי לשלם את חובו, מה עשה הגוי הזה? הוא מחר פסלים שהיה אצלו, הוא מחר יאי נסך, דברים האלו, דברים אסורים, בפירוש אסורים, ותמורת המחירה קיבל כסף, ומה? ועם הכסף הזה הוא שילם את החוב ליהודי. אז מה רואים? מכאן רואים שהמחירת הפסלים והיאי נסך שבוצע, המחירה שבוצע ידי אותו עובי כוכבים, לא נתפס הכסף באיסורם. אבל אם אמר לו המתן לי עד שאמכור עבודת כוכבים ואביא לך, עונה ינזר, כאילו המתן לי עד שאני אמכור ינזר ואביא לך, אסור. בכל אופן, בשבילנו מבחינת השאלה שואלה קיבלנו תשובה מהרשע, רואים שכסף שהושג על ידי גוי בתמורת מחירת פסלים, אינו, הכסף אינו נאסר. עכשיו הגמרא אומרת, מה ישנה רשע, מה ישנה סיפה? רשי אומר, לקראת סוף שורות הקצרות, אומר, מה ישנה רשע? בעיין איפשוט. מבחינת התשובה לשאלה, מאיפה ידע רב נחמן שדמי עבודת כוכבים ביד עוברים מנטורים, מהמקור הזה שקראנו. זה כוונה בעיין, הבעיה, השאלה מי הוא? מתניתין היכי מתרצה. איך אתה מסביר את המקור הזה בפני עצמו? זה מה שמעסיק הגמרא עכשיו. השואלת הגמרא, שוב פעם, מה ישנה רשע ומה ישנה סיפה? למה ברשע אמרת שמותר? אבל אם הבן אדם, אם הגוי אמר, תמתין לי כדי, עד שאני משלם לך את החוב, תמתין לי עד שאני אקוב, הוא אמר בפירוש שהוא מתכוון למכור הדברים האלו, למה אז אסור? כדי לעקוב בהמשך הגמרא, נשתמש במשולשים בשני כיוונים, ובמבנה שאתם רואים בשוליים כתבנו מעקב אחרי המסע ומתן. שפיץ למעלה תשובות, הפוך קושיות. שאלנו מה ישנה הרשע, מה ישנה סיפה? תשובה, אמר רב ששת, סיפה שאסור משום דאבי לי כי רוצה בקיומו. אותו מלווה יהודי שהיה נושא בעובי כוכבים, הוא שמע שהעובי כוכבים מתכוון לשלם לו כסף, אבל איך הוא ישיג את הכסף? בגלל הפסלים שהוא אמור למכור, ואם הפסלים האלו יעבדו עם א' או היין נסך יישפך, אז הגוי לא יהיה איך לשלם, לא יהיה ממה לשלם את החוב, להחזיר את החוב. אז אותו יהודי יהיה די עצוב אם כך יקרה. הוא רוצה בקיומו, הוא רוצה שזה יתקיים עד שהגוי ימכור את הדברים האלו. זה נמכר, זה נקרא רוצה בקיומו. ואנחנו נגענו בדוגמות האלו בעבר, ורוצה בקיומו דבר שהוא נחשב פסול או אסור. שואלת הגמרא, וכי רוצה בקיומו, כי אגב נמי אסיר? האם בדוגמה בדוגמה הזאת זה אסור? ואתנן, תשימו לב שיש לנו קושיה ארוכה. ואתנן, גר ועובי כוכבים שירשו אביהם עובי כוכבים, שני בנים שנולדו לגוי, אחד מהבנים האלו התגייר. גר יכול לומר לו לאח הביולוגי הגוי, והם כעת האבא הגוי שלהם מת, אז הגר יכול לומר לו, טול אתה עבוד הכוכבים ואני מרות, טול אתה יינס ואני פירות. כאילו צריכים לחלק את, את הירושה. אתה אקח את הפסלים ואני אקח את המזומנים, אתה תיקח את החביות יינס ואני אקח את הפירות. כאילו הגר ייקח דברים המותרים. אם מי שבאו לרשות הגר אסור, לא עשו חלוקה כזאת מוקדם, אלא באו לרשות הגר, הם ירשו את הכל, נגיד עשו, הביאו את, את, את כל הדברים ביחד לרשותם, נגיד הביאו את כל הנסך והפסלים האלו לרשות הגר, לביתו של הגר, ואז הם אמורים לחלק את הדברים, אסור. אז מה אנחנו רואים מכאן? שברשע הגר הוא רוצה להנות מהירושה, הוא אומר לו, תשמע, אתה תיקח את הפסלים ואני אמרות. עכשיו אם קורה משהו לפסלים לפני החלוקה הזאת, אז הגר יפסיד, הוא יפסיד את המעות, או חצי המעות הוא יפסיד. אז הוא רוצה את כל המעות, ואיך הוא יקבל את כל המעות? בגלל שהנוכרי, עובד כוכבים, הוא ייקח את כל הפסלים. במילים אחרות, הוא רוצה בקיומם, ולכן מה ההסבר לסיפה במקור דליאל, בזה שהגוי אמר, תשמע, תמתין עד שאני אמכור את הפסל. אתה קורא לזה בעיה כי הוא רוצה בקיומו? הנה דוגמה שרוצה בקיומו, והוא מותר. הגמרא עונה, אמר רבא בעולה, מתניתין בעבודת כוכבים המתחלקת לפי שבריה. המשנה הזאת ממסכת דמאי, הסיפור של הגר ועובד כוכבים שירשו אביהן, לא באמת, זה לא רוצה בקיומו כמו מקודם. למה? כי פה מדובר בפסלים שהם אפילו אם הם נשברים, הם לא מתקיימים, הם נשברים, מאחר שהם ממתכות יוקרתיות כמו זהב או כסף, אפילו אם הוא יישבר, הוא יכול עדיין להציע לאח שלו, קח את הפסלים, גם השברים הם שווים הרבה, ואני אקח את כל המעות. אז הוא לא נקרא רוצה בקיומו, גם הוא נשבר, הוא לא מפסיד. התנא חובר כוכבים, זה הסבר שמתאים לפסלים, שאתה יכול להגיד הוא לא רוצה בקיומם. יין נסך מה יקרה למימר? אם זה יישפך נגמר, אז הגר יפסיד, אז הוא כן רוצה בקיומו, ורוצה בקיומו הוא דבר אסור, הוא בעיה, ולכן עדיין ניתן להסביר את הספר של המקור דליאל. אז איך אתה מסביר שבדוגמה של יין נסך הגר יכול לומר טול אתה יין נסך? אם אנחנו אומרים שרוצה בקיומו הוא דבר בעייתי, ורק אם הוא לא רוצה בקיומו אז הוא מותר, אז הסברנו שוב פעם עניין של הפסלים, לכן הגר יכול לומר טול אתה ורחבים. מה זה טול אתה יין נסך? הגמרא אומרת בחרס הדריאני. רש"י אומר בחרס הדריאני, זה חרס שלמדנו במוקדם הרבה יותר במסכת, זה חרסים שהרומאים היו יוצרים מאוד עם כושר ספיגה רבה, ספגו יין נסף בתוכם, ואחר כך במסעם יוכלו להטיל את זה במים כמו תאונים, ו המים היו מקבלים את הטעם היין והיו שותים. אז אותם חרסים זה לא משנה לו אם הם יישבו, הם כבר שברים, אז יישבו עוד, לא משנה, הם עדיין שימושים, אז גם פה אינו רוצה, גם בעניין יין נסך אינו רוצה בקיומו, לא אכפת לו אם אלו יישברו. שואלת אומרה, והלא רוצה בקיומו שלא יגנובו ושלא יעבדו, אתה נותן תשובות שהוא לא בעצם רוצה בקיומו מבחינת שבירה, אבל עדיין הוא רוצה בקיומו שהם לא יגנובו ולא יעבדו עם א'. ואם אתה הסברת מקודם את הסיפה של המקור דמקודם אותה ישראל שהיה נושא בעובי כוכבים וכו', הסברת את הסיפה שיש בו איסור בגלל שהוא רוצה בקיומו, אז למה פה גר יכול לומר לו תול אתה וכו'? גם פה הוא רוצה בקיומו ופה הוא רואה שמותר. אלא אמר רב פאפה, ירושת הגר כאמרת, אתה מעלה הסיפור הזה של גר ועובי כוכבים שירשו על אביהם כקושיה לתשובה של רב ששת נתן. אל תביא את זה, אל תעלה את זה כקושיה על תשובת רב ששת, כי כאן אנחנו מזכירים בפירוש מקרה של גר שירש אבא שלו עובי כוכבים, ועל זה אנחנו אומרים שאני ישועת הגר, ירושת הגר, תעקילו ברבנן. פה יש לנו הקלה מיוחדת, גזירה שמה יחזור לקלקולו. אנחנו מפחדים שאם נמנע מהגר לערוך את הסידור הזה, תול אתה או יאי נסף, אני פירות, אם נמנע ממנו את הסידור הזה, הוא יגיד, וואי, מה אני לא יכול לחלק פה, אני מפסיד את, 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 את כל הירושה, אז עדיף לי לחזור להיות גוי גמור ואני ארוויח את לחלק את הירושה הזאת. אז לכן כדי למנוע הפיתוי הזה לחזור לקלקולו, אפשרנו לו לחלוקה הזאת, למרות שיש בזה עניין שרוצה בקיומו. אז נגיד שבדרך כלל רוצה בקיומו שדבר אסור הוא אסור, כמו שראינו בספר של הברייתא דלעיל, ורק פה יש הקלה, וגם זה בתנאי שהדברים האסורים לא באו עדיין לרשות הגר. הגמרא בראש, אנחנו עוברים כאן לעמוד ב', תניא נמי אחי, כמו שרב פאפ אמר ש שאני ירושת הגר, הברייתא אומרת במד ואומרים שירשו, שהגר והעובי כוכבים ירשו את הפסלים והמעות פה שראינו, אבל נשתתפו אסור. מדובר בגר וגוי שבאים לחלק עסק שותפי, אז הם לא יכולים לחלק את זה בתולתה הפסלים ואני אקח את המעות. אז רואים מכאן שיש הקלה מיוחדת למקרה של גר שעומד במסגר ירושה. הדו יתבו וכמבאילו, אותם קבוצת רבנים הלו שאלה שלישית מביניהם, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא גר תושב מהו שיבטל עבודה זרה. הזכרנו מקודם שגוי יכול לבטל עבודה זרה, יהודי ישראל לא יכול לבטל עבודה זרה, והיהודי נשאר רק לחסל, לאבד ולהביא לים המלח, אבל המושג של ביטול אצל ישראל לא קיים, אבל אצל גוי יש לו הכוח הזה. מה דינו של גר תושב? גר תושב הוא לא עובד עבודה זרה, אבל מצד שני הוא שייך למין הזה של עובדי כוכבים. הגמרא ממשיכה, שורה שנייה, הם ישבו ושאלו גר תושב מהו שיבטל עבודה כוכבים. שני הצדדים לשאלה, דפלך מי שעובד עבודה זרה מבטיל, זה לא פלך מי שלא עובד את זה, לא מאמין בזה, לא עובד אותו, לא מבטיל, אין לו הכוח לבטיל אותו. אבל דומה כל דבר מיני מבטיל, והי בר מיני הוא, כל מי שבין המין הזה, המין הקבוצה האנושי שעובדי עבוד הזרה, גויים, לא משנה אם גוי מאמין בפסלים, גוי לא מאמין, הוא בא מיני, אז הוא יכול גם כן לבטאים. אמרו, רב נחמן, מסתבר דפלח מבטאים, דלא פלח, לא מבטא. פה, רב נחמן פוסק לחומרה, שגר תושב לא יכול לבטא. נשים לב למבנה הגמרא, בשוליים יש לנו מבנה, והמשולש מופיע, והם שתי קושיות על רב נחמן, שפסק דגר תושב אינו יכול לבטא. אז אם נעשה סקירת ממעוף הציפור, קושי ארוכה מופיע פה, בסוף כל השורות האלו של הקושי ארוכה, כתוב, וכבכבנו, ושמע מינה גר תושב נמי מבטא, זה נגד רב נחמן שהחמיר. הגמרא תדחה את הקושי, ניתן תשובה, ואחר כך עוד פעם מי טבעי, עוד פעם קושי ארוכה, בסוף כל השורות האלו של הקושי ארוכה, מה אתם רואים? לבד מבטל עבודת כוכבים כעובי כוכבים, שאותו גר תושב הוא כן יכול לבטל כמו גוי שמאמין. הגמרא גם זה תדחה, וזה יוביל אותנו לשורה אחרונה של הדף. נחזור כאן לשאלה הראשונה. רב נחמן בינתיים אמר שגר תושב אינו יכול לבטא. מי טבעי, ישראל שמצא עבודת כוכבים בשוק, עד שלא באת לידו אומר לעובד כוכבים ומבטלה, יכול לפנות לגוי תבטל אותו. מי שבאת לידו אינו אומר לעובד כוכבים מבטלה, בני שמו עובד כוכבים מבטא על עבודת כוכבים שלו ושל חברו, בין עובדה בין שאין עובדה. זה סוף המקור. תוכן המקור אומר לנו שאם פסל הגיע לרשות ישראל, כמו אם הישראל הרים את המציאה הזאת, הפסל שמצא, זה כבר מאוחר. אבל לפני שהישראל מרים את זה, לפני שהוא זה נכנס לרשותו, לפני שהוא קונה אותו, הוא יכול לפנות לגוי ולבטל. והכלל פה שמופיע בסוף המקור אומר עוד פעם, עובד כוכבים יכול לבטל אלילים, פסלים, עבוד הכוכבים שלו ושל חברו, בין עובדה ובין שאין עובדה. מהי עובדה ומהי שאינו עובדה? היא למה אידי ואידי עובד כוכבים, מה שכתוב פה עובדה ומי שאינו עובדה, שניהם גויים, גמורים, הם שניהם עובדי כוכבים, היינו שלו ושל חברו. זה כבר מוזכר במקור, בתחילת השורה, שעובד כוכבים יכול לבטל מה ששייך לו ומה ששייך לחבר שלו. אז אם אתה אומר שעובדה ואינה עובדה הם שניהם עובדי כוכבים, זה אותו דבר לומר כמו שאומר שלו ושל חברו. אל עליו עובדה עובד כוכבים, ומי שאינו עובדה גר תושב. ואם זה יהיה הפירוש, ושמע מינה גר תושב נמי מבטל, זה נגד מה שרב נחמן פסק ליעל. הגמרא עונה לטובת רב נחמן, הוא אומר לא, לעולם המלך אידי ואידי עובד כוכבים. זאת אומרת, הביטויים שלו ושל חברו, וגם עובדה בשין עובדה, מדובר אך ורק בעובדי כוכבים. ודכאמרת, אם אתה אומר כך, אז שאלת, היינו שלו ושל חברו, אז הם אינם אותם דברים. רשע זה וזה לפאור, זה וזה למלכוליס. אנחנו אומרים יש לנו שני גויים, ואומר שהגוי יכול לבטל את שלו, הוא עצמו עובד בעל פאור. חבר שלו גם כן עובד בעל פעור. אז גוי בעל פעור אחד יכול לבטל את הפעור של חברו שגם עובד בעל פעור. הוא יכול לבטל את הפעור של חברו גם כן. זה מבחינת הרשע. סיפה זה לפעור וזה למלכליס. בספר מתואר גוי שהוא עובד בעל פעור, יש לו הכוח לבטל מלכליס למרות שהוא עצמו לא עובד מלכליס. אז רואים שהמקור הזה שמאפשר או מעניק כוח ביטול, הוא לא מטפל, לא נוגע בכלל בעניין גר תושב, ולכן נשאר פסקו של רב נחמן שגר תושב הוא לא יכול לבטל עבודת כוכבים, אין לו הכוח הזה, כמו ישראל אין לו כוח לבטל עבודת כוכבים. מטבעי, שוב פעם, קושיה ארוכה, איזו גר תושב? אז יש כאן כמה וכמה דעות בתנאים מהו ההגדרה של גר תושב. בהמשך, לקראת הסוף, אז יהיה לנו קשר לסוגיה, לשאלה שבו אנחנו דנים. אבל עד אז נראה כמה דעות מה ההגדרה של גר תושב. איזו גר תושב? כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים שלא חברים, כוונה אנשים שהם מקפידים על טומאה וטהרה או על כשרות מזון מבחינת הפרשות טומאות ומעשרות. אז זה לא אומר חברים סתם חברים שהוא משחק איתם כדורסל. אז הוא אומר מה זה גר תושב? מי שקיבל בפני שלושה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים כל שקיבל עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. אחרים אומרים אלו לא באו לכלל גר תושב. אנחנו לא הרחבנו בכלל ברעיון של גר תושב וכו', אבל בין העניינים הקשורים לגר תושב זה הציפייה מעם ישראל לעזור למחייתם. זאת אומרת, יש ביטוי להחיותם. אחרים אומרים לגבי הסברם של רבי מאיר וחכמים, מה שאתם אמרתם, זה לא מכניס את הבן אדם להיות בגדר גר תושב, מאחר שמה שכל נוכרי מצווה על עבודה זרה, ועל שאר מצוות בני נוח, מי שקיבל עצמו לקיים משהו כבר מחויב, זה לא הופך אותו להיות גר תושב. אלא איזו גר תושב? זה גר אוכל נבלות שקיבל עליו לקיים כל מצוות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבלות. אוקיי, אז מה אומרים עליהם, על גר תושב? מייחדין אצלו יין, מייחדין בניגוד לביטוי הבא, ואין מפקידים אצלו יין. מייחדים זה לזמן מועט, מפקידים שלא עושים זה לזמן מרובה. ואפילו בעיר שרובה ישראל. אנחנו ניגענו בנתונים האלו בדפים קודמים. אבל מייחדים אצלו יין ואפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים. בסוגריים יש כאן לשון שהוא צריך תיקון, ונדלג עליהם רק לקריאה ראשונה פה. יינו כשמנו, כמו השמן שלו, דהיינו מותר בהנאה. היין של הגר תושב יהיה דין כמו השמן של הגר תושב, זאת אומרת זה מותר בהנאה. זה לא אומר שמותר באכילה, יש בעיות נוספות של כשרות, אבל חוץ מהעניין הזה אנחנו אומרים שמותר בהנאה. בואו נחזור לסוגריים. שמנו, השמן שלו, השמן זית שהוא מכין, שמנו כיינו. זה, מכאן זה משמע שהוא, ששמנו הוא אסור כיין שלו. שמנו כיינו סלקה דייתך, שמן מיקה אבי נסך. אנחנו לא שמענו אף פעם שיש מה שנקרא שמן נסך. אז מה ההשוואה הזאת בין שמנו ליינו? אצל יין יש מושג של יין נסך, אבל מה אתה אומר ששמן של הגיעות עכשיו הוא כיינו? שגם השמן נסך, אין כזה דבר. אלא אם אתה, אם יש איזה קשר בין שמן ויין, זה הפוך. יינו כשמנו. הוא נשאר כל דבר, הרי הוא הגיע תושב כעובד כוכבים. רבן שמעון אומר, יינו, יין נסך, ואמרי לה, מותר בשתייה, משהו כותבי. למען האמת, ריבוי הפרטים במקור הזה, הם לא עומדים בלב הסוגיה, אלא מה שמובא עכשיו. קטני מיה, ולשאר כל דבריו הרי הוא כעובד כוכבים. ככה אנחנו אומרים לגבי הגר תושב, לכל שאר הדברים. למה הלכתה? מה זה אמור לכלול? לאו דר מבטר לעבודת כוכבים כעובד כוכבים, כמו שעובד כוכבים יכול לבטר לעבודה זרה, גם גר תושב יכול. וזה נגד הפסק של רב נחמן. אמר רב נחמן יצחק, לא, מה הכוונה שלשאר כל דברים הוא כעובד כוכבים? זה גם בתחום אחר של הלכה. כאן תשימו לב, כאן תשובה ארוכה עד סוף התשובה האחרונה בעמוד, והתשובה היא ליתן רשות ולבטל רשות. הביטוי הזה, ההלכה הזאת, היא קשורה לדיני עירובים, עירוב חצרות. אם למשל יש חצר וכמה בתים נפתחים לחצר, אם לא עושים שום מה שנקרא תיקון, מי דרבנן אסור להוציא מהבתים לחצר, מהחצר חזרה להביא פריטים מהחצר, חפצים מהחצר לבתים. החצר הוא נחשב רשות שאינו מיוחד לאדם פרטי, הוא, אני לא אגיד הוא רשות הרבים, אבל הוא כמו רשות הרבים, ובתים פשוט הם רשות היחיד גמור. אז החכמים החמירו, אם לא עושים משהו, אנחנו קוראים לזה עירוב חצרות, שכל אחד מהאנשים שהבתים שלהם נפתחים לחצר תורמים או שמים מזון באחד מן הבתים. אם לא עושים את זה, אז יש האיסור שאמרנו להוציא ולהכניס מחצר לבתים. אז זה עניין של יצירת רשות משותפת, שכולם נחשבים ביחד. אז אין כאן רשות של רבים, כולם ביחד בחצר. כל זה אני אומר כרקע. אנחנו, השאיפה שלנו שלא יהיה מבחינת החצר בעלויות נפרדות או בעלויות רבות. יש כאן ברייתא וכדתניא, ישראל מומר, הוא יהודי אבל הוא לא שומר מצוות, הוא מזלזל במצוות, לא מאמין, משמר שבתו בשוק, אבל מה? הוא מספיק פיקח לא לחלל שבת ברבים, הוא משמר שבתו בשוק. עכשיו אם בחצר הזה יש אחד מהדיירים, אחד מבעלי הבתים, שהוא לא השתתף, הוא ישראל מומה, הוא לא השתתף בעשיית עירוב חצרות, והוא לא משתתף ויש לו חלק בחצר, יהיה לנו בעיה, כי החצר יישאר בחלק בבעלותו וחלק בראשות כל השאר. אז מה ניתן לעשות? אז יש כזה דבר, הוא יכול, מה שנקרא, מבטל רשות. הוא יכול להגיד לשאר החברים, תשמע, הבעלות שלי פה בחצר, אני מבטל לכם את זה. אז הוא בכך הוא מסתלק מבעלות פה, אז הוא לא צריכים לקחת אותו בחשבון במילים פשוטות. עכשיו, שאין משמר שבתו בשוק, אם הוא כזה שלא משמר שבת בשוק, הוא מחלל שבת בפרסיה, אין מבטל רשות. אין לו היכולת, אנחנו לא מקבלים, אין לו היכולת לבטל רשות. ברשי, דיבור המתחיל, הרי הוא כעובד כוכבים, וכיוון דלא מל, מאחר שהגר תושב לא מל, חשוד הוא לכל התורה. ליתן רשות, רשי ממשיך, שאינו יכול ליתן רשותו לישראל, זה לגבי עובד כוכבים, אלא אם כן שכר ממנו מערב שבת. אלא אם כן היהודי שכר מהעובד כוכבים את חלקו בחצר הזה, אז היהודי זה נשאר בבעלות היהודים, ולכן העירוב יועיג. משמר שבתו בשוק בפרהסיה, ואף הפי שהוא מומר לחלל שבת בצינה, נותן רשות. רש"י ממשיך, אם היה פתח ביתו פתוח לחצר שישראל דרים בה ושכח ולא עירב עמהם, מבטל להם את רשותו של חצר, ואם לא ביטל, אסור להוציא מבתיהם לחצר, תבליהם הוציאים מרשות המיוחדת לכל אחד לרשות שיש לזה חלק בה, והחכמים גזרו שלא להוציא מרשותו לרשות חברו. נמשיך בגמרא. מפני שאמרו, בקשר לדין הזה של ביטול רשויות, ישראל נותן רשות ומבטל רשות, ובעובד כוכבים עד שיזכור. כיצד? כיצד כוונה, איך זה, מה זה ישראל נותן רשות? אומר לו, רשותי כנויה לך, רשותי מבוטלת לך. זה ההסבר לביטויים, ישראל נותן רשות או מבטל רשות. אם הישראל הזה שלא השתתף בעירוב, והוא למשל ישראל מומר, אבל מה, הוא שומר שבתו בשוק, הוא יכול לעשות את זה, ואין צריך לזכות, כוונה אין צריך לעשות קניין. באמירה הזאת הוא מסתלק, כביכול הוא מסתלק מפה מבחינת בעלות, וזה מאפשר לשאר לנצל את העירוב חצרות כדי לאחד את כל הבעלויות להיות ישות אחת. אבל גוי אין את האופציה הזאת, אלא אם כן הם שכרו מהגוי את רשותו, ואז זה בכך מסלקים את הגוי מלפגוע ביכולת לעירוב חצרות להועיל להם. רואים פה מעוין, ובצד יש לנו נושא סלש מבנה. המעוין מסמל שני מעשים של רבנים הנותנים מתנות לגויים ביום עידם. כדאי רק לרענן את הזיכרון מתחילת המסכת. עסקים, מסחר עם גויים, ובוודאי נתינת מתנות לגויים לפני יום עידם, הוא דבר שאסור לעשות. אז אנחנו נראה עכשיו מעשים של רבנים שנותנים מתנות לגויים ביום עידם, טעון הסבר. הגמרא, רב יהודה שדר לקורבן, הקורבן הזה מתנה, ואנחנו ממשיכים לדף סמכי, לאבידרנה, זה שם של גוי, ביום עידם, ביום חג שלהם. אז איך רב יהודה הצדיק את זה? אמר, ידענה בי דלא פלח לעבודת כוכבים. אני יודע שהוא לא עובד עבודה זרה. וכאן אנחנו יוצרים קשר בין הסוגיה הקודמת בענייני גר תושב והסיפורים האלו. אז מאחר שהוא לא עובד עבוד הכוכבים, האיסור של נתינת מתנות להם לא תופס. אז אני יכול לשלוח לאותו בן אדם שהוא לא עובד עבוד הכוכבים. אמר לרב יוסף, והתניה. והפס הכפול שרואים פה, הוא מהווה הדגשה לקושיות על הנהגת רב יהודה. שורת הגמרא, והתניה, איזו גר תושב, כל שקיבל עליו בפני שלושה חברים שלא לעבוד עבודת כוכבים. כפי שראינו בעמוד הקודם, יש לנו חיצים אגב שמכוונים כל אחד לראות מאיפה זה נלקח. אז מה אנחנו רואים? שהאדם לא מגיע לגר תושב אלא אם כן היה קבלה בפני שלושה, ואם לא, אם הוא לא קיבל בפני שלושה, אז הוא עדיין נשאר בגדר של עובד עבודת כוכבים. ולהם אסור לתת מתנות ביום אדם. הגמרא, ואולי מיותר לציין שלאותו אבידרנה בסך הכל הוא לא קיבל שלא עבוד עזר בפני שלושה חברים. אולי הוא לא עובד עבוד עזר כפי שרב יהודה העיד, אבל לפי הברייתא זה לא הופך אותו להיות גר תושב שאליו נוכל לתת מתנות. הגמרא דוחה, כי תניה היא להחיותו. כדי להיות מותר לתת מתנה לבן אדם שאינו יהודי, מספיק שהוא לא עובד עבודה זרה. כדי להגדיר אותו כגר תושב, כאחד שאנחנו חייבים להחיותו, לדאוג לחיות שלו, לקיומו, באמת זה רק אם הוא קיבל עליו בפני שלושה חברים. קושיה, ואמר אבא, באבא חנה, אמר אבי יוחנן, גר תושב שעברו עליו 12 חודש ולא מל, לא עשה ברית מילה, הרי הוא כמין שבעובדי כוכבים, כאילו הוא גוי גמור, עובד עבודת זרה. ואותו אבי דרמה, אנחנו לא שמענו שהוא נימול, למרות שעברו הרבה זמן. הגמרא דוחה, חתם, מה שאומרים שאם גר תושב עבר עליו י' בית חודש ולא מל, הוא נחשב כעובד כוכבים, כגון שקיבל עליו למול ולא מל. זה יותר גרוע מאדם שאף פעם לא קיבל על עצמו למול, לימול. אז אדם שלא קיבל על עצמו לימול, כמו אותו אבי דרנה, מאחר שיודעים שהוא לא עובד עבודת כוכבים, הוא כזה שמותר לשלוח לו מתנות, והוא לא מוגדר כעובד עבודה זרה מן השואה. רבה אמתי לקורבנה לבר שישך ביום אדם. סיפור דומה, כאן זה רבה שולח לגוי בשם בר שישך ביום עדו, אמר, ורבה התדיק את שילוח המתנה, ידן הבית דלא פלח לבוא לכוכבים. עזל, אשכחי, רבה הלך אליו ומצא אותו, דיאתי וצברי בוורדה וקיימן זונות ערומות כמי. הוא ישב באיזושהי בריכה עד צברו במים מבוסמים, זה ורד, זה מין בוסם, וסביבו עמדו זונות ערומות. אמר לי, בר שישך אומר לרבה, אית לכו כי הגבנה לאלמה דיאתי, האם יש לכם כזה בעולם הבא? רק נציין שאנחנו נתקדם בגמרא באופן פשטני ביותר, אבל חבל לפספס את העומק של הגמרא, וזה כל אחד יכול לגלות אם הוא יעיין בספרים הקשורים לגמרא הזאת. אז אני מודה כל אחד לא לעזוב את העניין רק עם ההסבר הפשטני, ללא עיון בספרים המעמיקים יותר. בכל אופן, אנחנו פה במפת התלמוד נסתפק עם הפשט הנקרא הפשטני. אמלי, רבה עונה לו, דידן עדיפה תפי מהי, מה שמחכה לנו יותר טוב ממה שיש לך פה. אמר לה, תפי מהי, מי הווה, מה יותר טוב מזה, האם יכול להיות? אז אנחנו פה מסמנים עם משולשים, ובצד, במבנה, כתבנו תשובות לטענת בר שישך. נקרא לזה שלוש גישות, איך לענות, או מה לענות לטענת בר שישך. וכמובן, ההנהגה של בר שישך הוא לא מקובל עלינו, יהודי, לא ישאף ולא יעסוק בצורה כזאת. אבל מצד שני, אותו גוי, מנסה לנצח, מאתגר, אולי זה המילה, מאתגר את רבה בתנה, מה יש לכם יותר טוב מזה? אז רב עונה, כדאי לנו להמשיך ביהדות ובתביעות התורניות, כי אנחנו אמורים להשיג יותר. מה יותר טוב? אז הוא מסביר גישה ראשונה, אמר לי, אתם הגויים, איקה עליכו אימתא דמלכותא, אתם מפחדים מהשלטונות, זה ככה אתם חיים בעולם הזה. ונכון, יש הנאות, אבל זה הנאות מוגבלות או מהולות בפחד תמידי, פחד מהמלכות. ענן בקשר לאנחנו עם ישראל בעולם הבא, לא תבי עלן אימתא דמלכותא, לא יהיה לנו שום פחדים. אנחנו בעולם הבא נזכה להנות ממלכות השם בלי שום פחדים מאיזו גורמים אחרים. אמרני בר שישך עונה, אנמיה, מה אימתא דמלכותא איקא עלי? איזו פחד מלכות יש עלי? דיתבי בינתיים, עד שהם יושבים, אתה הוא פריסטקא דמלכא, מין שליח מלכותי, אמר לי, פונה לבר שישך, קום, תקבעי לך מלכה, תקום, המלך רוצה אותך. אז על המקום, בר שישך קיבל את התשובה שלו, ממה שנקרא, השגחה. כי נפיק ויזיל, כשבר שישך היה בדרכו לצאת, אמר לי, בר שישך אומר לרבה, אינה דבאי למחסי לחו בשוטה תפקה, כל עין שרוצה לראות ברעת עם ישראל, תפקע, שהעין יצא ממקומו, שהבן אדם יתעבר. אמר לי רבה אמן, ומיד רבה ענה לברכה הזאת, שכן יהי רצון שמי שמצפה לרעתנו שאינו יפקע. ומה קרה? פקע עיני דבר שישך. אפשר ברמה מסוימת, ברובד פשטני ביותר, לומר שאותו בר שישך היה מין אנטיסמית סמוי, והוא באמת רצה לפגוע בעם ישראל, אבל זה קצת קשה, הרי הוא היה חבר של רבה. אז ראיתי בספרים שאמרו שהבר שישך הזה באמת רצה לטובת עם ישראל, אבל הוא יחיל לעם ישראל שההנאה שלהם יסתפק במה שהוא נהנה ממנו, או כל מיני הנאות גשמיות, כמו שראינו פה, בלי צורך להרחיב יותר. ולעם ישראל הרי מחכה הנאות הרבה יותר נשגבות מזה. ואם אתה מאחים לנו שזה יהיה מה שהוא חווה, יהיה הנאה לנו, לעם ישראל, זה בעצם אדם שמקלל, שרוצה לרעתם של ישראל, שלא רוצה שישראל ישיגו את ההנאה האינסופי שמחכה בעולם הבא. אז לכן מה שבר שישך יחיל זה בעצם היה כללה, אין הדבר למחסי לכו בישותה, וקרה מה שקרה. אמר רב פאפי, איבאי עלי למימר עלי, היה לרב לענות לבעל שישח כשהוא אמר מה תפי מהי מי הווה, היה צריך לענות לו מאיקרא בנות מלאכים בקרותיך נצווה שגה למנח בקטם אופיר. בלי לתרגם את הפסוק באופן מילולי, מה שמחכה לעם ישראל הוא לא כמו שאצל בעל שישח היה זונות שפלות, אלא מה שמחכה לשרת את עם ישראל בעתיד לבוא, בנות מלאכים, מלכות, מלכויות ישרתו את עם ישראל. זה הרבה יותר נשגב. אז רב פאפי מציב פה תשובת משקל. אתה מזכיר הנאה מזונות בפסוק הזה, אנחנו עם בנות מלאכים, הרבה יותר נשגב. שוב פעם, יש הרבה יותר עומק ממה שאנחנו מציבים בפניכם היום. אמר רב נחמן יצחק, איבאי לי למימה, למי אחה. היה לרב לענות לבר שישח מהפסוק הבא. עין לא ראתה אלוקים, צולתך יעשה למחכה לו. אתה, בר שישח, אומר, מה, יותר טוב ממה שיש לי קיים? אז התשובה היא, מה שממתין לנו, מה שכתוב פה יעשה למחק אלו, הוא פשוט עין לא ראתה. אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לדמיין את ההנאה, השכר הגדול שממתין לעם ישראל. ונסיים שנזכה כולנו במהרה בימינו לקיום ולהתגשמות של כל הברכות הגדולות האלו. עד כאן שיעורנו להיום.